שלום רב למאזיני פינת ארץ חמדה, תולדות עמנו בדור החדש בתקומת ארץ ישראל למדינה יהודית, מדינת עם ישראל, והימים שקדמו לאותה הקמת המדינה. בפעם שעברה עסקנו בתנועת ההגנה, כאשר הכיוון הכללי שלה היה הבלגה כנגד הלחץ האנגלי מחד וכנגד ההתקפות הערביות מאידך, בניסיון לעסוק בבניין ולא במאבק אקטיבי כנגד השלטון הזר, במיוחד לאור העובדה שהנאצים נחשבו לאויב גדול יותר וסיכנו את האנגלים, ובזאת גם סיכנו את היהודים. לכן העדיפה ההגנה להצטרף לצד הבריטים כדי למצוא חן בעיניהם ולהציל מה שאפשר בסתר. הבלגה זו, שבאה על חשבון פליטי יהודי אירופה וגרמה לצער גדול, ומצד שני גם עצרה את הבנייה היהודית בארץ, גרמה לזעם בחלק מהיישוב, ומתוך כך קמה תנועת מחתרת חדשה בארגונו של זאב ז'בוטינסקי, שקודם לכן היה נחשב לאחד ממנהיגי ההגנה, ובעקבות המדיניות שעליה החליטה ההגנה פרש מאותו ארגון יחד עם חברים אחדים והקים תנועה חדשה. ההנהגה הפועלית בעלת הזיקה לרעיונות הסוציאליסטיים, שמתוך כך זלזלה באופי הלאומי המיוחד של ישראל, הייתה גם לצנינים בעיני רבים מישראל שכבוד האומה, מסורתה ושאיפותיה היו יקרים ביותר בעיניהם. ז'בוטינסקי מצא את אותם בעלי הדעות הלאומיות מחפשי הדרך, והצליח לארגן תנועה חדשה כשהיא נושאת אופי רעיוני מיוחד המדגיש את הקו הלאומי העברי והישראלי. כל זאת בנוסף לחילוקים המעשיים בדרכי המאבק כלפי האנגלים שנחשבו כגורם זר, וכנגד הערבים יושבי הארץ ושכניהם שניסו לעצור את ההתפתחות הלאומית. התנועה הלאומית החדשה הייתה בעלת סממנים לאומיים מובהקים. היא העלתה על נס את העבר ההיסטורי ושאפה להתחבר אליו בבניין העתיד. לעומתם, ההגנה שהאופי הרעיוני שהדריך אותה עמד על הצורך להתחשב בגורמים הבינלאומיים ובדרכי החיים האופייניים לחברה האירופית המתקדמת, הראתה מתוך כך נכונות לוותר על עקרונות רבים, דתיים ולאומיים גם יחד. התנועה הרוויזיוניסטית, כפי שנקראה אז התנועה הלאומית, דגלה בזיקה לארץ ישראל ההיסטורית בשתי גדות הירדן ולכל הערכים הלאומיים מן העבר. יחד עם זאת, יש להזכיר כי למרות הכבוד שרחשה התנועה לערכי הרוח והתורה, לא בנתה את עצמה על יסודות האמונה והמשמעת הבלתי מתפשרת לתורה ולמצוות, ולא על התחשבות בדעת חכמי ישראל. אופי מיוחד זה של התנועה אפשר לחברים דתיים רבים להשתייך אליה, אך לא יצר קשר הדוק עם המנהיגות הדתית הרבנית. עם פרישתם מן ההגנה בשנת תפרש צדיק זין, 1937, השנה השנייה לאחר פרוץ המרד הערבי, מצאו עצמם זאב ז'בוטינסקי וחבריו במצב קשה מבחינה ארגונית, כיוון שכל הנשק, הציוד והארגון הצבאי נשארו בידי ההנהגה של ההגנה. על כן נאלצו החברים החדשים לבנות את ארגונם האצל מחדש. בעוד שההגנה הסתמכה לקיבוצים בעלי האופי הסוציאליסטי שהוקמו על ידי חברה לרעיון, נאלץ האצל לפרוס את כנפיו בעיקר בתחומים העירוניים, בהם שלטו המוסדות האנגליים, ועל כן הייתה התארגנות שם קשה ביותר, והצריכה ירידה למחתרת עמוקה בהרבה ממה שנדרש מההגנה. בעוד שההגנה בעזרת הקיבוצים יכלה להשתמש במרחבים לארגון ואימון יחידות גדולות במסגרת כמעט צבאית, נאלצו חיילי האצ"ל להתארגן בחוליות קטנות ולהתאמן בעיקר בשיטות לוחמה זהירה. האופי הלוחם של האצ"ל שינה את כיוונו בהתאם להתפתחות המאורעות והיחס העוין של האנגלים. בתחילת דרכו נועד האצ"ל להילחם בעיקר בכנופיות הערביות ולנקום בהם על מעשי טרור והרצח שנעשו ביישוב היהודי. ז'בוטינסקי מינה למפקד האצ"ל את דוד רזיאל, מפקד צעיר מירושלים, עליו הוטל להקים כוח מחץ לפעולות התקפה כנגד הערבים. הפעולות הראשונות כוונו כנגד הערבים ונעשו בחיפה ובעיר העתיקה בירושלים על ידי הטלת פצצות תוצרת בית במקום ריכוזם של חברי כנופיות הערביות. מטיל הפצצה בירושלים נפצע קשה בעצמו ומת בבית החולים. בשנת תפרש צדיק חט, 38, ערב שלמה בן יוסף, חבר צעיר באצל, לאוטובוס ערבי ליד ראש פינה. הוא נתפס ונידון למוות, ועל אף גל מחאות מכל העולם, הוצא להורג על ידי הבריטים בכלא אקו באותה שנה. בזאת נחצה קו מפריד בין ההגנה לאצל, כאשר האצל החל רואה בשלטון הבריטי אויב לכל דבר, בעוד שההגנה ממשיכה בשיתוף הפעולה הצמוד איתו. עם פרסום הספר הלבן בשנת תפרש צדיק דת על ידי הבריטים, שכלל מערכת חוקים שנועדו לחסל את התקווה למדינה יהודית בארץ ישראל, פנה האצ"ל למלחמה גלויה כנגד ממשלת המנדט. בתחילה היו מחאות והפגנות סוערות בחוצות, ולאחר מכן החלו גם דרכי מאבק פעילות. נהרסו תאי טלפונים בכל רחבי הארץ, ומכוניות משטרה בריטיות נפגעו. הבריטים הגיבו במאסר של עשרות מפקדים הידועים להם, ובכללם דוד רזיאל. כעבור ימים ספורים פרצה מלחמת העולם השנייה, והעם היהודי מצא את עצמו במלחמה לחיים ולמוות כנגד המפלצת הנאצית, כשבאותו קו לצידו עומדת ממשלת אנגליה המותקפת גם היא על ידי הנאצים. מפקדת האצ"ל החליטה מתוך כך להכריז על שביתת נשק במלחמה נגד הבריטים. הבריטים שחררו את מפקדי האצ"ל והם נשלחו בשליחות הבולשת האנגלית לבצע פעולות בעורף האויב בעיראק, שמרדה באנגלים תחת הנהגתו של רשיד עלי, אימח שמו וזכרו. דוד רזיאל נהרג באותה פעולה ונקבר בעיראק. במותו הוספד על ידי מורנו הרב צבי יהודה קוק, זכר צדיק לברכה, שאלה על נס הן את מסירותו לעם ישראל והן את אהבתו ושקידתו בתורה בימי בחוריו. בשנים הבאות החמיר ביותר מצבו של העם היהודי. עת באירופה עבדה מכונת המוות הגרמנית במלוא הקיטור, ורבבות יהודים נרצחו מדי יום ביומו, ואין דורש ואין מבקש לדמם הנשפך כמים. גם מצבם של בנות הברית שלחמו כנגד החיה הנאצית היה בשפל קשה ביותר. הנאצים הרשעים הצליחו לכבוש את ארצות פולניה, צ'כוסלובקיה, דנמרק, הולנד ובלגיה, וגם צרפת נכנעה לאחר מפלות קשות והחלה לשתף פעולה עם הנאצים תחת הנהגת משתפי הפעולה הצרפתים. אמריקה, במדינת המדינות המאוחדות, עדיין שמרה על ניטרליות, וגם רוסיה הסובייטית שמרה על קשרים עם גרמניה המנועצת. אנגליה נותרה לבדה במערכה כנגד מבצר אירופה שנשלט על ידי הנאצים ושותפיהם הפשיסטים באיטליה ובספרד. במאמץ להכריע את המערכה הטילו הנאצים מצור ימי על אנגליה, כשהצוללות עושות שמות בכל דרכי התעבורה והורגות גם אוניות שנשאו אזרחים תמימים. נוסף לכך החלו הנאצים בפעולת מלקחיים עצומה לכיבוש האימפריה הבריטית באסיה ובאפריקה, לשם פגישה עם הצבא היפני שהצטרף למערכה לצידם, כשהוא תוקף את הודו-סין, מצליח לכבוש את כולה, פונה גם לסינגפור, המבצר האנגלי שמנה כמיליון נפש ומצליח לכבוש אותו, ועל פי תוכניתם דימו לכבוש את צפון אפריקה מידי האנגלים ולחדור דרך איראן ועיראק לארץ ישראל, ומשם להמשיך להודו ולהיפגש עם הצבא היפני שהצליח בינתיים להשתלט על מחציתה של סין ועל הודו סין הצרפתית, כבש את סינגפור מידי האנגלים, ולאחר כיבוש בורמה עשה הכנות לכניסה להודו מן המזרח ולכיבושה של אוסטרליה. העולם החופשי עמד בסכנה איומה של הרס התרבות האנושית שנבנתה במשך אלפי שנים. רובם של העמים הערבים אהדו ללא סייג את התנועה הנאצית וניסו בדרכים שונות לסייע בעד הצלחתה. היחידים שנותרו באהדה שלמה ונאמנה לצד האנגלים היו בני עמנו שהחיה הנאצית איימה על עצם קיומם. אף על פי כן, בצעדים אכזריים לא הגיוניים החליטו האנגלים לפעול לחיסול כל תקווה למדינה היהודית על מנת לזכות באהדת הערבים. גזרות קשות ביותר נגזרו על היישוב היהודי בארץ. הופסקה מכירת אדמות ליהודים ברוב חלקי ארץ ישראל. יתר על כן, בעת שהחלו פליטי חרב להגיע לארץ, גזרו האנגלים ברשעות בלתי אנושית כנגד ההפלה, והגלו את אותם אומללים שהצליחו לברוח לכיוון הארץ לאיים רחוקים בדרום אפריקה. בשעה זו עלתה לפרק השאלה כיצד יש להתייחס אל האנגלים המרושעים והבוגדים. בעוד שההגנה החליטה לשתף פעולה עם האנגלים, למרות צעדיהם המרושעים, גמלה החלטה באצל לארגן מחדש את המחתרת ביחס לאויב האנגלי. הדרך הייתה קשה ביותר, ומחסור שרר בכל התחומים. לא היו אנשים, לא היה כסף, וגם אהדת הציבור שעדיין לא ידע על תאי הכבשנים באירופה, הייתה נתונה לאנגליה הלוחמת בנאצים. הפעולה הארגונית של האצ"ל נתקלה בקשיים רבים. הבולשת האנגלית הכירה את רוב מפקדי האצ"ל ובקלות יכלה להניח את ידה עליהם. סכנה נוספת נשקפה דווקא מצד ההגנה, שהזהירה כי תפעיל את כוחה לדכא כל ניסיון לעצור את המאמץ המלחמתי. למרות הכל, החלה התארגנות מאומצת באצ"ל לבניית מערכת צבאית לוחמת על כל שלוחותיה. את התנופה העצומה בהפעלת המחתרת כארגון לוחם קיבל האצ"ל על ידי הצטרפותו של מנחם בגין, שמאוחר יותר היה ראש ממשלת ישראל. בגין, שהגיע עם גדוד פולני לארץ מפולניה, נתקבל מיד כמפקד האצ"ל. בשנת תש"ד, לקראת סיום המלחמה, כאשר סופה של החיה הנאצית כבר נראה באופק, כוסו כותלי הארץ בהכרזת מלחמה של האצ"ל כנגד שלטון הכיבוש, והוכרזה מלחמה על הספר הלבן. כן הצטרפו לנימוקי המלחמה גם התנהגותם המרושעת של היהודים ביחס להצלת יהודי אירופה מהטבח והמעילה באמון שמעלה בריטניה ונסיגתה מן ההבטחה להקמת בית לאומי ליהודים בארץ ישראל. מטרות המלחמה שנקבעו היו שחרור הארץ מעול זרים והקמת ממשלה עברית חופשית. הציבור בארץ שהכיר את הכוח העצום של המעצמה האנגלית העולמית, בפרט כשבארץ ובסביבתה שהו כחצי מיליון חיילים בריטים, ראה בהכרזת המלחמה של האצ"ל דבר דמיוני ללא אחיזה במציאות. אך האצ"ל הוכיח לאט לאט בתעוזתו הגדולה ובמסירותו את כוחו לזעזע את אמות הסיפים של השלטון הבריטי בארץ. האצ"ל תקף את מרכזי הבולשת בירושלים, תל אביב וחיפה, ומיד אחריהם את משרדי העלייה ואת משרדי רישום הקרקעות. ניסיונות האנגלים הבלתי נלאים לתפוס את בגין עלו בתור. בינתיים נגמרה מלחמה עולמית, ולתדהמתה של ההגנה שעזרה במשך שנים במסירות ללא גבול לאנגלים, המשיכו האנגלים ברשעות את מלחמתם ביישוב היהודי. גם כאשר נודע היקף השואה האיומה שעברה על יהדות אירופה, ולמרות העובדות של העזרה המאומצת של היישוב היהודי למאמץ האנגלי, המשיכו האנגלים את מעשי הרשע כנגד היישוב. בעקבות כך החליטה ההגנה להצטרף לאצ"ל לשם מלחמה משותפת בכובש הבריטי. שותפותם של שלושת המחתרות, ההגנה, האצ"ל והלח"י, הקימה את התנועה החדשה שנקרא בשם תנועת המרי העברי. המחתרת המשותפת הנחילה מהלומות קשות ביותר על האנגלים. האצ"ל הצליח להתקיף שדות תעופה בקסטינה ובלוד ולהשמיד בהם 14 מטוסים אנגליים, ביניהם מפציצים כבדים. בליל הרכבות נותקו פסי הרכבת ופצצו גשרים ב-180 נקודות בארץ בו זמנית. גם המחנות המבוצרים של הצבא האנגלי לא יכלו לשמש מקלט לחיילי האנגלים. מפעם לפעם הותקף מחנה האחר על ידי תנועת המחתרת המשותפת. הכבישים היו ממוקשים וגם השהייה בערים היוותה סכנה עורבת לחיילי הצבא הזר. בשנת תשו, פחות משלוש שנים לפני הקמת המדינה, נעשתה אחת הפעולות המרשימות ביותר, כאשר האצ"ל הצליח לפוצץ את מלון המלך דוד בירושלים, ששימש מרכז השלטון האנגלי כולו בארץ. שם שכן שירות המודיעין הצבאי וכל חדרי הממשל שפיקחו על כל הנעשה בארץ. למרות ההתראה שניתנה טלפונית כחצי שעה לפני הפיצוץ, אסר המזכיר הראשי האנגלי על פקידי המנהל להתפנות, וכתוצאה מכך גרמה הפעולה למספר קורבנות רב. אף על פי שהייתה בפעולה זו הצלחה מורלית גדולה ביותר, הסתייגו ממנה אנשי הגנה שחששו לתגובה אנגלית קשה, והאשימו את האצ"ל ברצח המוני, וכך נתפרקה תנועת המרי, בטרם זכתה לצבור את ההצלחות המקוות. פגיעות מורליות קשות ביותר הצליח האצ"ל לפגוע בשלטון הזר, בפעולת המלכות והתליות. מתוך ראייתם המזלזלת של האנגלים, הם קבעו עונש מלכות שהיה מעוגן בחוק לילדים כלפי צעירים מהאצ"ל. בתגובה הזהיר האצ"ל כי יגיב על מלכות ומלכות, וכאשר נענש צעיר חבר אצ"ל במלכות, נחטף מיור בריטי מתוך בית מלון בנתניה, הולקה והוחזר למלון כשהוא לבוש לבנים בלבד. הפגיעה ביוקרה האנגלית הייתה קשה ביותר, והביאה בהמשך להתמוטטות הרצון להחזיק בארץ. קשה עוד יותר הייתה תגובת האצ"ל על משפט המוות שנגזר על חיילים משורותיו שנתפסו בהחזקת נשק ונידונו למוות. האצ"ל דרש להכיר בשבוייו כשבויי מלחמה לכל דבר, והנאשמים סרבו לבקש חנינה בהכרזה שאין למשפט האנגלי שום סמכות בארץ ישראל. למרות האיומים לא נרתעו האנגלים והוציאו להורג את הנאשמים, ביניהם דוב גרונר, זיכרונו לברכה, פליט השואה שנפצע קשה ובכל זאת נידון למוות. בתגובה חטף האצל קצין בולשת ושופט מחוז אנגלי ואיים להוציאם להורג. אחרי לחץ כבד ביותר של מוסדות היישוב שחששו מנקמת האנגלים, שחררו אנשי האצל את השבויים. האנגלים ראו בזאת את הצלחתם, ועל כן העלו לגרדום 4 נידונים. בתגובה חטף האצל 2 סרג'נטים אנגלים, ולמרות המאמץ העצום של האנגלים לאתרם בחיפושים מבית לבית, נכשלו, והשניים הוצאו להורג בתליה. המעשה זעזע את הארץ, בעיקר כנגד האצל, אך גם התחיל לזעזע את דעת הקהל באנגליה, שהחלה לדרוש בכל תוקף מהממשלה האנגלית לעזוב את ארץ ישראל. מאוחר יותר הודו האנגלים שתליית הסרג'נטים גרמה יותר מכל דבר אחר ליציאתם מארץ ישראל. רושם כביר על כוחו הרב של האצל עשתה פעולה נוספת שהרשימה את ועדת החקירה הבינלאומית שבאה מטעם האום לבדוק את הנעשה בארץ. הייתה זו הפריצה לכלא אקו. בכלא המבוצר, המוקף 3 מחנות צבא אנגלי, הוחזקו למעלה מ-100 אסירי המחתרת, וביניהם נידונים למוות. הסיכויים לפריצתו של הכלא נראו קלושים ביותר. אף על פי כן, בתעוזה ללא תקדים, הצליח האצל לפרוץ את הכלא, ותוך כדי פעולות קרב עם הצבא האנגלי, שחרר את רוב האסירים. התברר מעל לכל ספק כי אין יכולת לצבא הבריטי לשלוט בארץ. במקביל לפעולות אלה העביר האצל את זירת המלחמה לרחבי העולם כולו. נעשו חבלות בבריטניה ובניין השגרירות הבריטית ברומא פוצץ. נעשו מעשי חבלה באזורי הכיבוש בגרמניה ועוד. אפילו שרים באנגליה חששו לחייהם בתוך בתיהם מפני האצל. פעולותיו האחרונות החשובות של האצל לפני הקמת המדינה קשורות במלחמה עם הערבים. לקראת הקמת המדינה התברר שהיישוב היהודי נתון בסכנה מהסביבה העוינת הערבית שאיימה בכל מקום על חיי היהודים. כך הייתה ירושלים נתונה בסכנה מהכנופיות שנעזרו בתושבי הכפרים והשכונות הערביות מסביבתה, וכך היו גם תל אביב ובת ים בסכנה מאנשי הטרור הערביים ביפו. לשם הגנתה של ירושלים הוחלט להרוס את הכפר דין יסין, שאיים על השכונות המערביות בירושלים. הכפר שרץ אנשי כנופיה עיראקים ששרו בתוך בתי התושבים. כאשר התביעה לפינוי הכפר מאזרחים לא נהנתה, נאלץ האצל לנהל קרב מבית לבית ולפוצץ את בתי הכפר, כאשר בתוכם שרו נשים וילדים רבים. התעמולה הערבית ניפחה את פרשת דיר יסין כטבח מכוון, כשתיארו כאילו היו מעשי זוועות שלא היו ולא נבראו. תעמולה זו השיגה מטרה הפוכה, ורבבות ערבים אשר נפל עליהם פחד היום, פינו את הארץ, דבר שהקל מאוחר יותר על מלאכתו של צה"ל ועל בניין הארץ בהמשך הדרך. הפעולה החשובה האחרונה הייתה בכיבושה של יפו על ידי האצל, והצלתם של תל אביב ובת ים מן הפורעים ששכנו ביפו. בעיצומו של הקרב על יפו התערבו האנגלים לטובת הערבים ושלחו טנקים שאימו להפגיז את תל אביב אם לא יפנה האצל את חייליו מיפו. אמנם האצל פינה את יפו, אבל הכוח הערבי שבתוכו כבר נשבר, ויפו נפלה בידי ההגנה הכפרי בשל. כך הצליח האצל להכין את שחרורה של הארץ מן האנגלים, ולהכשיר את היישוב בארץ לקראת מלחמה כוללת נגד מדינות ערב. לאחר שדוד בן גוריון, ראש ההגנה, פקד לפתוח באש על חיילי האצל באונייה אלטלנה, תוך כדי מלחמת השחרור, ציווה מנחם בגין לפרק את האצל ולהתגייס לצה"ל באורח מסודר, על מנת למנוע מלחמת אחים חס ושלום. עם הקמת המדינה הסתיים תפקידם של המחתרות, ורק כדי להשלים את התמונה, נוסיף בעזרת השם שיעור נוסף על המחתרת השלישית הלחי. ועד אז, תקוותנו ותפילתנו לבשורות טובות מכל היישוב היהודי בארץ ומכל עם ישראל בכל מקום שהוא. בקרוב, אמן כן יהי רצון.